מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום לכם, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך. שלום דוד.
בוקר טוב, חודש טוב ומבורך.
ההזקה האחרונה שהייתה אתמול עד עכשיו, ומקווה שזה יימשך עוד הרבה הרבה, זה ב-11 בלילה, 9 שעות של שקט באיזשהו מקום. זה כן, עושה אבל, קצת
כן, אבל, אבל שזה לא יתעתע בנו. גם במוצאי שבת ההזקה האחרונה הייתה גם כן ב-11 או ב-10 וחצי בלילה, ואז לאחר מכן שקט, ואז אתמול שוב היה ירי מסיבי לעבר גוש דן, אבל לא רק, גם לדרום, לעוטף עזה. וכן,
ויש דיווח שבעוד שעה מתחילה הפסקת אש חד צדדית של ישראל, כדי לאפשר יציאה של זרים והכנסת סחורות לעזה דרך מעבר רפיח ממצרים. האמת שמטוסי חיל האוויר תקפו הלילה בעזה, אומרים הדיווחים מספרים על מתקפה שהרבה זמן לא הייתה שם. נתנו להם בשביל כל השעות של ההפסקת אש, אני חושב.
כל לילה אומרים לנו את זה, שזה המתקפה הכי גדולה שהייתה אי פעם ברצועת עזה, וכל לילה אותו סיפור. צריך לזכור, השורה התחתונה בסוף בסוף, איך ישראל תצא מהמלחמה הזו? האם היא תצא בכך שהחמאס באמת מוגר, מוטט, אין לו שום יכולת שלטון יותר, ו50 שנים הבאות, כפי שאמר שר הביטחון יואב גלנט בתחילת המלחמה, יזכרו זאת, או כמו שהוא אמר אתמול, אנחנו נשנה את המציאות ולתמיד, והעיניים נשואות בעצם למטרה הזו. מה בסוף יציג צהל, מערכת הביטחון? האם הם הצליחו לגרום לכך שחמאס לא מורתע, אלא אין חמאס מבחינת
אין מי שיהיה מורתע.
כן, מבחינת הגוף הזה שיכול להיים בכל כמה חודשים על ירי רקטות ועל טרור וכל הדבר הזה. וצריך לשים לב, אתה יודע, אני מתחיל לשים לב לנקודות ולניואנסים בדברים של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, שכולנו התרגשנו בשבוע שעבר מהנאום שלו, מהנאום המפורסם, נאום הדונט אני קורא לזה, אל תתעסקו עם ישראל וכל זה. צריך לשים לב שהוא בעצם אמריקה, ארצות הברית, קודם כל גרמה לכך שישראל תפתח את שיבר המים בדרום רצועת עזה. אז על זה יש תשובה כאן בישראל, שהם אומרים שהם רוצים לעודד בעצם יציאת
את המעבר של העזתים, כן, מצפון הרצועה לדרום,
יציאת, כן, העזתים מהצפון לדרום. אבל עכשיו זה גם ממשיך בזה שכן ייכנסו סחורות, כך לפי הפרסומים זרים, כן, לא לפי הודעת ישראל, ממעבר רפיח לתוך רצועת עזה. אני רוצה להזכיר לך שבשבוע שעבר כשמצרים אמרה אני רוצה להכניס סחורה לתוך עזה, סיוע הומניטרי, ישראל הגיבה בזה שהיא תפציץ את זה מהאוויר אחרי שהמסעיות ייכנסו לתוך רצועת עזה. עכשיו פתאום הטרמינולוגיה משתנה, וגם הטקטיקה במלחמה הזו גם היא משתנה. אז צריך לשים לב לדברים האלו, כי עם כל הכבוד לארצות הברית, לאמריקה ולנשיא ארצות הברית שתומכים בישראל ושלחו לכאן מטוסים, ואני רואה, אתה יודע מה, אני גר מול שדות התעופה, רואה את הנתיב האווירי כל הזמן, ראיתי במהלך כל הימים האחרונים מטוסי תובלה אמריקנים שמגיעים לפה בזה אחר זה ונוחתים בישראל, הרבה מאוד מטוסים כאלו שהגיעו. עם כל הכבוד לכל הדבר הזה, לסיוע, לתצוגת תכלית שאנחנו רואים של נושאת המטוסים ונושאת מטוסים נוספת שהולכת להגיע, צריך לשים לב שגם נשיא ארצות הברית מתחיל לדבר על חוקי מלחמה, מדבר יותר.
אני מסתכל משהו אחר על ארצות הברית. אותי מעניין מה יהיה בהמשך, כי כשארצות הברית כל כך מתגייסת למען המלחמה הזו בצורה חסרת תקדים, והרבה אנשים התרגשו מהדברים של ביידן וכל זה, מה המחיר של זה? לכל דבר, אין מתנות
אז
בחינם.
אז הנה, קיבלת את התשובה.
זה בקטנה, מסדרון הומניטרי והפסקת של 5 שעות, כל הדברים האלה זה דברים קטנים.
לא, זה לא קטנה
הרבה,
בכלל.
הרבה יותר גדולים שארצות הברית תדרוש, שישלמו לה, ואולי במזומן על התמיכה הזו.
קודם כל זה לא בקטנה בכלל, אתה צריך לזכור דבר אחד מאוד מאוד פשוט, 1300, למעלה מ-1300 נרצחים, יותר מ-100 חטופים, 155 חטופים ברצועת עזה, וצריך לזכור שהתכלית בסוף 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 בכל המלחמה הזו, ואחרי המחיר הכבד שעם ישראל שילם, צריכה להיות מאוד מאוד ברורה, זה חיסול שלטון החמאס, שלטון הטרוריסטים ברצועת עזה, שהם לא יהוו יותר איום על מדינת ישראל. ואם כל זה יתפספס בגלל שרוצים לעשות נעים בגב למצרים ולספק את צרכיה של ארצות הברית, אז אני שואל את עצמי, ואני באמת לא רוצה להרפות את ידיהם של אף אחד, ואתה יודע, גם לא להחליש את הציבור בתקופה הזו, מה עשינו בזה? מה עשינו בזה? בשביל מה שילמנו מחיר כל כך כבד? אם בסוף לא נגיע לתוצאה הזו, שהיא חד משמעית, לא, אתה יודע, הורדת כוחו של החמאס, לא חיסול חלק מהיכולות שלו, לא הדברים האלו, אל תלכו איתי על קוסמטיקה עכשיו, כאילו, לפני שבוע דיברתם על כך ש-50 שנה קדימה יזכרו היטב היטב ברצועת עזה מה קרה למי שחיסד ולמי שפלש.
50 שנה קדימה ודאי שיזכרו, כי כשאתה רואה את התמונות מעזה ואתה מבין שהיא נראית כמו אחרי רעידת אדמה.
זה גם ראינו בצוק איתן.
לא דומה. אני רואה סתם שכונה בצפון רצועת עזה, בית חנון, זו שממול סדרות, אני רואה תמונות ממש מהבוקר, אתה רואה שכונה שלמה חריבה. באמת ייקח הרבה שנים כדי לשקם דבר כזה, גם לא כל כך יהיה מי, כי אם אין שם ריבון מי ישקם, אם אין חמאס מי ישקם, אז בכלל ייקח הרבה 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 שנים עד שירימו מחדש בניינים שם. זה לא סתם, לא יודע אם 50 שנה, אבל הרבה שנים.
זה בסדר כל הנדלן הזה שנהרס שם ברצועת עזה, זה בסדר שכל בנייני המשרדים שלהם ושל הממשלה שלהם נהרסים שם בזה?
לא, בנייני מגורים, שכונות מגורים.
גם בנייני מגורים, בסדר, אני מסכים איתך, זה מראה ועין, זה טוב מאוד גם לראות את זה. אתה יודע מה, בניגוד לסרטונים שאני לא פותח, את זה אני כן פותח וכן רואה.
כן,
אבל, בסוף צריך לזכור, השורה התחתונה היא, מחר תיגמר המלחמה, לא יודע, עוד חודש, עוד חודשיים, תיגמר המלחמה הזאת. האם חמאס יכול לאיים בכל פעם שלא מוצא חן בעיניו וזה משהו, ירי רקטות לעבר עוטף עזה, לעבר תושבי אזור המרכז וגוש דן, כן או לא? זה מבחן התוצאה מבחינתי. זה מבחן התוצאה מבחינתי, האם חמאס ימשיך להטיל טרור ואימה על אזרחי ישראל או לא? ופה הבטיחו לנו בשבוע שעבר וגם השבוע וגם אתמול, אני שמעתי את שר הביטחון יואב גלנט, שמעתי גם את הרמטכ"ל, הם הבטיחו שהם ישנו את הסיפור הזה אחת ולתמיד. וכאן צריך לשים לב למי מפריע לישראל בדרך לעשות את הדברים הללו. אני לא נכנס לשאלה מתי יתחיל התמרון הקרקעי ואת כל הדברים הללו, אנחנו לא אנשי ביטחון, אנחנו לא אנשי צבא, אנחנו לא מבינים בזה, אנחנו לא יודעים מתי הם ייכנסו, איך ייכנסו, אם ייכנסו, לאן ייכנסו. בסוף צריך להבין, צריכה להיות פה שורה תחתונה, והשורה התחתונה היא אזרחי ישראל, קרוב ל-10 מיליון בני אדם שהם בני ערובה של חמאס בכל כמה חודשים, לסבב ועוד סבב ועוד סבב. האם הסבבים הללו של בני ערובה, כן, ככה אני קורא לנו, אנחנו בני ערובה של חמאס, האם זה הולך להסתיים, או שמה שהיה או שיהיה, זה הכל.
טוב, זה נדע בסוף המלחמה הזו, שלא תיגמר מחר ולא מחרתיים, ייקח זמן. אין ספק שייקח זמן. אני מזהה שאנשי המחאה מתעוררים, אלה מהשמאל, למרות שרואים את ה... איך נקרא לזה? הרבה סימני אחדות ורגיעה בכל המאבקים הפנימיים האלה בישראל, אבל יש אנשים בצד ההוא של השמאל שעדיין לא רגועים, לא מסוגלים לראות שקט בין יהודים ליהודים. אבל ההיסטוריה תשפוט אותם, אני חושב, והציבור גם.
תשמע, בעניין הזה צריך לומר, יש פער בין מה שקורה בעם, בשטח, לבין מה שהתקשורת מייצגת, וזה לא רק התקשורת, זה התקשורת וטוויטר, בסדר? הנה, אמרתי את המילה הזאת כאן, ברדיו שלנו. יש שם, אתה יודע, המרוץ ללייקים, והמרוץ למי סונט יותר בממשלה הזאת, ומספר כמה הממשלה הזאת לא מתפקדת. אני חייב לומר לך, בצלל, שממה שאני רואה, וממה שאני מבין, וממה שאני גם יודע, אמרו בהתחלה יש מחסור בצבא, אין מחסור בצבא. אמרו שפיקוד העורף לא עובד טוב, פיקוד העורף עובד מצוין. צריך אבל לזכור, מדינת ישראל עברה טרגדיה נוראה. מדינת ישראל יש כרגע נכון להיום יותר מ-75 אלף אנשים שעזבו, עקרו
נעקרו מבתיהם, יצאו מבתיהם, נטשו את בתיהם.
הם נחשבים פליטים, נחשבים אנשים מחוסרי דיור, כן. מה שאתה לא רוצה. בסוף בסוף חובתה של המדינה לדאוג להם, גם אם זה לוקח יומיים, שלושה וארבעה וחמישה ימים, זה יסתדר בסופו של דבר, ואני לא רואה את הכל שחור. אני כן רואה שהמדינה הפעם, בניגוד למלחמת לבנון השנייה, שבה ראינו באמת אנדרלמוסיה שלמה וכאוס אמיתי, אני לא רואה את הכאוס הזה. הכאוס הזה הוא יותר במוחם של אנשי המחאה שקוראים לעצמם עיתונאים, שיושבים שם בתקשורת ומבלבלים את המוח לעם ישראל ורק מורידים את המורל. בוקר, צהריים וערב.
בוא נחסוך מילים על זה, עסקר, רציתי רק להזכיר את זה בהסתכלות.
ממליץ לכולם לא לצפות בהם ולא להאמין גם לדיווחים השקריים שלהם.
למה להמליץ? אני לא חושב שמישהו ממאזינים בכלל מעניין אותו מה הם משדרים ומדברים. מחוברים אלינו לכל חי. טוב, לא, אמרת את מה שצריך לומר, אבל עדיין אני חושב שציבורנו לא שם בכלל, רחוק מזה.
אז דיברתי לאלו שכן שם, אולי.
אולי לחברים עיתונאים שמדי פעם זה. אני לא. אתה לא, ואני מניח שהרבה אחרים לא, אבל יש הרבה ישראלים שכן, כי אנשים רוצים לדעת מה קורה, ועל הדרך הם מקבלים מנה של רעל שנמשכת, ו... טוב, בוא לא נדבר שרה באף אחד בתקופה הזו, ננסה לדבר רק טוב, כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום ובוקר טוב.
שלום, חודש טוב, ולכותרות השעה 8:12 דקות, הלילה העשירי של המלחמה עבר בשקט יחסי, ללא אירועים מיוחדים. הפלסטינים דיווחו על תקיפות חיל האוויר הלילה בעזה שהיו המשמעותיות ביותר. דובר צהל התיר לפרסום הבוקר כי קצין צהל, סגן עמיתי צבי גרנות, נהרג במוצב נורית ביום הקרב אתמול עם חיזבאללה בצפון. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אומר כי אם ישראל תכבוש את עזה, זאת תהיה טעות איומה. בריאיון לרשת CBS אמר הנשיא האמריקני כי אינו רואה מצב שבו חיילים אמריקנים השתתפו באופן פעיל בקרבות, מכיוון שלישראל יש את אחד הכוחות הצבאיים החזקים באזור, כלשונו. לא יאומן, כלי תקשורת בארצות הברית מדווחים שמעבר רפיח בין רצועת עזה למצרים ייפתח היום בשעה 9 לכמה שעות לטובת סיוע הומניטרי. בפעילות של כוחות הביטחון במחנה הפליטים אקבט ג'אבר סמוך ליריחו, חוסל מחבל אחד במהלך הלילה, עצרו כוחותינו ברחבי יהודה ושומרון עשרות מבוקשים. התחזית יוסיפו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל, אלה הכותרות.
תודה נדב, בצוות שלנו, עורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי, מתחילים. 8:12, אנחנו נפתח עם עדכון מה קרה, קורה הלילה והבוקר. קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא ביטחון, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור.
סיכמנו בפתיח, אני חושב, את כל מה שקרה, קורה, ומה יקרה אני לא יודע.
לא, בוא נספר למאזינים, קובי פינקלר, שהלילה הייתה התקיפה המשמעותית ביותר של חיל האוויר ברצועת עזה, יותר משמעותית ממה שהיה במוצאי שבת ובליל שבת וביום חמישי, ובכל יום אנחנו מספרים את זה, נכון?
אז אני רוצה לעצמי לשתוק ולא להגיב על הדברים האלה. לא תשמע, לא מספרים כל פעם דברים כאלה. תשמעו, אנחנו באמת בימים של שקט ביום, בשעות, של שקט לפני הסערה. זאת מציאות החיים סביב רצועת עזה, סביב עוטף ישראל, כמו שעכשיו נתבקשנו לקרוא לזה. שקט, אבל זה שקט שהוא לא אמיתי לחלוטין, כי גם השקט הזה שלא היו שיגורים מאתמול בלילה ועד לשעה זו סביב עוטף ישראל וסביב מדינת ישראל בכללותה, אנחנו בשעות מתוחות, בשעות שמתכוננים לאירוע הגדול של תמרון משמעותי של צהל ברצועת עזה, בעיקר בצפון רצועת עזה. תשמע, אני אתייחס במילה אחת כן מה שאמרת, כי ככל שצהל עכשיו מבין ששכונות שלמות נמתשו בצפון רצועת עזה, הוא רוצה לכתוש עד כמה שיותר את החלק הצפוני, עם פצצות חודרות בונקרים, עם אמצעים טכנולוגיים נוספים, כדי שכמה שיותר תהיה כניסה קלה לכוחות הקרקעים. אז אני לא הייתי הולך ואומר בצורה כזאת שכן תקיפה יותר חזקה או פחות חזקה. גם הלבנון מסתכלים בהרבה יותר מאשר עין פקוחה אחת ובחצי עיניים. אנחנו נמשיכו נעדכן. ככל שהתפתחו הדברים.
תן לנו משפט אחד באמת על לבנון ועל מה שקרה שם אתמול. יותר מחמישה טילי נונטט שנורו, ופשוט ירי משם, מכיוון לבנון, וצהל מחזיר בחזרה. מה קורה שם בגזרה הזו?
תשמעו, ימי קרב, זה מה שקורה שם בגזרה הזאת, זה היה צפוי, וזה ילך ויתגבר. אנחנו מדברים כרגע על חמישה נרצחים, הרב דוד חכם ובצהל, על חמישה נרצחים מאז פרוץ האימות בגבול ישראל לבנון. נכון שזה מתגמד לעומת האלפים הרבים, או ה-1350, כרגע זה פחות או יותר המספר, כל אחד הוא עולם ומלואה, לכן אני נזהר להגיד 1349, 1351, המספרים הם כאלה. אז חמישה נרצחים בשקט בשקט מאז שהתחיל האימות הזה, מאז שהתחיל המבצע, המלחמה הזאת. ימי קרב, החיזבאללה מנסה אותנו, אנחנו מחזירים באשקלה, לא רוצים להתגרר למלחמה, זאת תמונת המצב כרגע.
קובי פינקלר, תודה, שיהיו בשורות טובות, תשוב אלינו אם יהיו עדכונים. בוקר טוב וחודש טוב.
בוקר טוב.
תודה, תודה. עכשיו אנחנו עם תת-אלוף במילואים, אמיר אביבי, יוזם, מקים ראש תנועת הביטחוניסטים. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אור.
מאיפה מתחילים את כל הסיפור המלחמתי הזה? בלחפש איך הגענו עד הלום או להסתכל קדימה?
לא, לשאול אותך אם שבוע וחצי אחרי...
בשביל להסתכל קדימה צריך להגיד איך הגענו עד הלום, כן?
לא, לשאול אותך, שבוע וחצי אחרי, תשעה ימים אחרי פרוץ המלחמה, האם החליפו כאן בישראל ראשי זרועות הביטחון את הדיסקט לגבי חמאס?
תראה, אנחנו צריכים להחליף את הדיסקט לא רק לגבי חמאס. בסופו של דבר, אתה יודע, בעודנו מדברים על הבירוקרטיות, ואם הממשלה העבירה או לא העבירה כסף לתושבים ולנפגעים וכל הסיפור הזה, הרשות כבר העבירה 3 מיליון דולר לכל המשפחות של כל המרצחים המתועבים.
והרשות הפלסטינית, נזכיר, זה אותו אבו מאזן שבלחץ ביידן אתמול פרסם גינוי רפה מאוד לטבח הנורא של הנאצים בגבול הרצועה וחזר בו, מחק את זה.
כן, תראה, אני חושב שההתפקחות שבוודאי קיימת היא עדיין בדברים הלכאורה מובנים מאליהם. ההתפקחות צריכה להיות בסדרי גודל הרבה 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 יותר גדולים. בסופו של דבר אני זוכר שכשנתנו תנאים דומים גם ביהודה ושומרון, אז בתום חומת מגן, לא אשכח את התמונה הזאת עם הבחור בחלון עם הדם על הידיים אחרי ששחטו את המילואימניקים שלנו ועשו בהם לינץ'. כל מקום,
תגדיר רגע הרבה הרבה יותר גדולים. כלומר, איזה שינוי כן היית רוצה שיקרה היום?
תראה, בסופו של דבר בין הים לירדן יכול להיות רק גורם אחד שהוא אחראי ויש לו אחריות ביטחונית כוללת מלאה ויודע להגיע לכל מקום ולשלוט, וזה צהל. ומבחינה מדינית אני אומר את זה ככה, לא החמאס ולא הרשות יכולים להתקיים יותר. צריך למצוא פתרונות אחרים.
גם הרשות?
הרשות הפלסטינית היא אויב לא פחות גדול. הם אלה שמממנים את כל הטרור. כמו שאמרתי קודם, הם עכשיו שילמו למשפחות של כל אותם מחבלים שחדרו לקיבוצים. מי שמממן עכשיו את המשפחות שלהם זה הרשות הפלסטינית, לא החמאס.
אז מה אתה מצפה שיקרה עם ככה? מי נהל פה את העסק שנחזור לשלוט על הפלסטינים גם ביהודה ושומרון, גם בעזה? נחזור לישע?
אנחנו צריכים לעבור למודל אחר לגמרי. יש בתנועת הביטחוניסטים פרסמה 4 תוכניות שונות שהן לא רשות ולא חמאס כבר לפני שנה. זה לא שאנחנו אומרים, טוב, אז אנחנו ננה לכל. לא, ממש לא. אבל יש בסוף פתרונות שהן פתרונות לדוגמה של התנהלות מול ערי מדינה, מול אמירויות, מול חמולות המקומיות שבין כל מנהלות תאיז גם היום. זה לא שונה מעיר ערבית ישראלית. איך העסק מתנהל שם? ופשוט צריך לצאת מהקופסה ולייצר מודל יותר מבוזר. אין לנו אינטרס הרי לפנות דבל או להתעסק עם נושאים של עירייה, אבל בסדר,
תגדיר,
יש עבריות.
תגדיר, אוקיי, לא כיבוש רצועת עזה ולא לשלוט שם על חיים של 2 מיליון עזתים שגרים שם, אז מה כן? כלומר, מה כן? ימוטטו את שלטון חמאס, מה כן?
יש פה קודם כל שאלה צבאית ויש פה שאלה אזרחית. השאלה הצבאית אומרת את הדבר הבא, אם אנחנו רוצים שלא יהיה מעולם יותר טרור ברצועת עזה, אנחנו חייבים עכשיו לכבוש את הרצועה, אנחנו חייבים לתאר אותה, וזה ייקח חודשים, חודשים ארוכים, לחלוטין מכל נוכחות של תשתיות טרור, ומרגע שעשית את זה, אתה מעביר לעיריות המקומיות ניהול אזרחי, מחזיר את הניהול, את התפקוד של העיריות, ומאותו רגע משמר חופש פעולה מבצעי מוחלט, אבסולוטי של צהל בכל פינה, בכל...
כלומר, אתה מכניס את מערכת הביטחון, את כל צהל, לכל פינה ביהודה ושומרון וגם בעזה.
זה לא אומר, שנייה, זה לא אומר שאתה צריך להיות שם בפנים, תראה, בסוף תבין, בין הגדר לים זה 5 קילומטר. זה מדס בוקר קצר. זה כלום, זה כלום של כלום, הרצועה הזאת היא כלום. זה שטח קטנטן, לא צריכה להיות שום בעיה להניע 4 רכבים ממחנה האוגדה או מהחטיבה, להיכנס עכשיו למרכז עזה ולעצור מישהו, כי עכשיו הוא כן הצליח לשים יד על נשק. זאת המציאות שצריכה להיות. אנחנו צריכים לדעת לעשות מה שאנחנו עושים בג'נין ובשכם וברמאללה, זה לא כזה מסובך להבין.
גם ברצועה מאוד גדולה...
ברגע שאתה שובר... לחלוטין, אתה מנקה את הרצועה לחלוטין מתשתיות טרור, אז לעשות את זה, זה לא בעיה, זה לא בעיה אחרי זה להיכנס,
כולל ברצועה, כולל להיכנס לשטח של הרצועה שהוא לא גדול, הוא לא גדול כפי שאתה מתאר, אבל הוא כן צרעות מרושת במנהרות, אני לא יודע מה יותר גדול, העיר האילית או העיר יותר.
אבל לא יש שם כלום, רגע, אבל אתה לא מבין.
אתה אומר, אתה יוצא מגויית הנחה שיגמרו את הסיפור.
עם הרצועה הזאת לא יהיה כלום, לא יהיה כלום, 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 לא יישאר כלום. לא יהיה מנהרות, לא יהיה שם רקטות, לא יהיה שם פעילים, לא יהיה שם נשקים, לא יהיה שם מטענים, לא יהיה כלום. והדבר נוסף שאנחנו נצטרך לנצח לשלוט עליו זה מעבר רפיח. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו זרימה בלתי פוסקת של יכולות ונשקים ממצרים לתוך עזה. לא
אז זהו, כאן רציתי לשאול אותך, תגיד, אתמול צהל פרסם בעצם את השלל, כן, במרכאות, שנתפס מאותם מרצחים נאצים שחדרו כאן לישראל בשבת שעברה, ואתה רואה שם כלי נשק מתקדמים שקיבלו אותם מכל מיני מדינות, אולי מאיראן, אני לא יודע מאיפה. אז זה אומר שהייתה כאן הספקה סדירה של כלי נשק, של תחמושת, מתקדמת מאוד לתוך רצועת עזה.
אני מדבר על זה שהמצרים צוחקים עלינו בפנים, מאפשרים הכנסה של אין סוף אמצעי לחימה ממצרים לתוך עזה. אתה רואה מה נכנס שם, אז אולי אנשים יכולים להתחיל להבין מה קורה פה. ואתה יודע, זה רק מחדד לי, אתה יודע, את כל הדמיונות של אנשים שאפשר לסגת מהביקה. בוא תחשוב רגע, אנחנו יושבים בביקה, יושבים שם. יש שם צבא, שם צהל, וכמה המלאך נכנס שאנחנו שם. בוא תנסה לדמיין מה נכנס שאנחנו לא שם. תראו, מה קורה בעזה שבמקום שאנחנו בכלל לא שולטים בו. עכשיו אני אומר לך, אני פיקדתי על גבול מצרים. מכיר את המקום הזה כמו כף ידי. אם אני הייתי צריך לדאוג שלא ייכנס כלום ב-14-15 קילומטר גבול הזה, פלוגת קרקל אחד, לא, זהו, מספיק. גפור לא היה נכנס שם. תראה מה נכנס. מה, אתה חושב שזה יכול להיכנס בלי שהמצרים מודעים לזה?
כל הנשק שמכוון כלפינו בכלל, כל השנים, הכל מגיע ממצרים. רק ממצרים, לא משום מקום אחר.
עכשיו תבין, יש למצרים את כל סיני לסכל את זה. אתה יודע, אנשים שלא מבינים אומרים, אבל אמיר, אתה יודע, יש המנהרות. מה קשור המנהרות? אתה יוצא מתוך רפיח.
אז אולי כל הסדר, אז אולי כל הסדר או כל התקדמות לאחר המלחמה חייב לעשות יחד עם המצרים. בלי ארצות הברית אי אפשר להגיע לזה כמובן, אבל בלי המצרים אי אפשר להגיע לשום דבר, לא, ופשוט...
אין בעיה, אבל בסוף אי אפשר לסמוך עליהם.
לא אמרתי לסמוך, אבל לעשות יחד איתם.
אי אפשר לסמוך על הירדנים, במה שקשור לביטחון ישראל. ביטחון ישראל צריך להיות רק בידיים של צה"ל. ולכן אתה חייב לשלוט על הגבול הזה, ואתה חייב לנקות את הרצועה, ואתה חייב לייצר חופש פעולה מוחלט מבצעי לצה"ל נצחי. אם זה לא יהיה, ויכול להיות שזה לא יהיה, בסוף לא תמיד מקשיבים לי או לביטחוניסטים. אם זה לא יהיה, אני חותם לך כאן ועכשיו, אנחנו נפגוש טרור הולך ומתעצם בעזה, וכל הקורבנות, כל מה שהיה פה עכשיו, כל הזוועה הזאת, תחזור.
כן. אתה רוצה לחייך? אתה רוצה רגע לחייך עם משהו לסיום שיחתנו? אמיר אביבי. אתה רוצה לחייך ממשהו ככה בסיום שיחתנו? אני רואה דיווח שמישהו בלשכה המדינית של חמאס דורש להעמיד את ישראל לדין במוסדות הבינלאומיים באשמת הרג ילדים, נשים ואזרחים.
כן, ברור, אין להם שום עקבות, תודה. שקר זה דרך חיים אצלם, הם לא מכירים שום דבר אחר.
כן, בהחלט. טוב, אמיר אביבי, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, ראש תנועת הביטחוניסטים, תודה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
בוקר אור.
אומר כאן, אני רק רוצה הערה על הדברים שלו, אומר כאן דברים אנשי בוטים, אבל הם דברים כל כך נכונים. אם צהל לא יסיים שם את הסיפור הזה, לא יודע בגלל מי, בגלל המצרים, בגלל אמריקה, בגלל ביידן, בגלל ההוא, בגלל מדינה כזאת, בגלל מדינה שם, או בגלל שהחליטו שהעורף כבר עייף, זה יחזור, אני לא רוצה לפתוח פה לשטן, אבל זה יחזור אלינו בפי כמה ממה שראינו לפני שבוע וחצי. כל אזרח במדינת ישראל, גם מי שהוא לא ביטחוניסט, מבין את זה. ולכן, אתה יודע, העיניים נשואות בסוף למטרה. תכלית המטרה היא בסוף לחסל את שלטון חמאס, לחסל את הטרור, את כל היכולות שלו משם. רקטה הם לא, שלא יוכלו לראות בתום המלחמה הזו.
כן, בהחלט. טוב, בוא נעשה הפוגה רגע בין הרעיונות לעניין אחר, עניין גם קשור למלחמה. מוטי אלפרין כתבנו איתנו עכשיו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
סיפור ככה בשולי ישיבת הממשלה אתמול, ישיבת ממשלה מורחבת מאוד, כל השרים, החדשים, הוותיקים, הסגנים.
כן, אז כמו שאתה אומר, אתמול הייתה ישיבת ממשלה, היא קצת התארכה אפילו ממה שתכננו מלכתחילה, והמטרה של הישיבה שם זה לאשר את הקבינט החברתי-כלכלי. זאת אומרת, בזמן שיש את נתניהו וגנץ שעסוקים בצד הביטחוני של המלחמה, אז יישבו צוות שרים שהם יצטרכו לדאוג לכל המשפחות שפונו מהעוטף, למקומות לינה, לפיצויים ועל כל זה. ומסתבר שיש שם איזה דיון בתוך השרים עצמם, שמתחו ביקורת על המשרדים שלהם. זאת אומרת, לטענתם, מאז שהתחילה המלחמה, כמו שאנחנו רואים, אז אין איזשהו תפקוד מיוחד של המשרדים. זאת אומרת, מפונים לא מקבלים את המענה שלהם, הפיצויים עדיין לא הגיעו בזמן, הם טוענים גם שבדרך מתבזבז הרבה כסף למטרות שהן לא מוכחות. זאת אומרת, אין איזה שמישהו שמגדיר, עכשיו צריך לשים כסף.
מצד שני, אני גם רואה דיווח שהורו לא להשתמש בשום תקציב קואליציוני, ואיכשהו גם מתקשר לציבור החרדי והתקציבים שלו, לא?
כן, גם משרד האוצר אתמול החליט להוציא מכתב, אני חושב שזה היה לשר האוצר עצמו, שצריך להקפיא תקציבים שכרגע עדיין לא עברו, בין היתר לחינוך החרדי, אבל לעוד כמה תוכניות שם, כדי שיהיה כסף לתוכנית הפיצויים. בכל מקרה, הדיון שמתפתח שם, זה בין היתר כמה שר אבי דיכטר, והוא אומר, תשמעו, אנחנו במצב מלחמה, וגם אם עכשיו ילכו כמה מיליונים לפח, כך הוא אומר, אז בסוף רוב הכסף שהגיע ליד שלו, וזה מה שחשוב. אז ככה מתפתח דיון בתוך השרים, ביקורת למעשה למשרדים שלהם עצמם, הם טוענים שהמשרדים שם לא מספיק מתפקדים. והבוקר, רק צריך להגיד, הבוקר גם הקבינט החברתי-כלכלי יתכנס לראשונה, ויתחילו לדון שם על תוכניות.
צריך רק לחדד, מוטי, על מה מדובר כאן בעצם. את תולדות הבירוקרטיה הישראלית בשגרה אנחנו מכירים. כשאדם צריך משהו מהמדינה, שולחים אותו לאלף ואחת כתובות כדי להשיג. זה בשגרה. אני לא רוצה לדמיין מה קורה בזמן מלחמה, כשאנשים זקוקים למדינה, לכמה כתובות צריך להנגיש אותם,
להתרוצץ ממקום למקום.
אחד לשני.
רק נגיד, אנחנו מקבלים פניות מהרבה תושבים מהעוטף מתחילת המלחמה, שהם לא מקבלים מענה, אין להם למי לפנות, אין איזה משרד ממשלה שאפשר לפנות אליו ויעזור, אם זה משפחה שצריכה מקום לינה, אם זה משפחה ש...
אין מוקד אחד, אין מטה אחד, אין משרד אחד שמתכלל את הכל.
אין כתובת אחת שיכולה לתת מענה.
אבל הנחמה היא שכולם בסוף מסתדרים, כי יש כל כך הרבה אנשים טובים, ארגונים טובים, יהודים טובים, שעוזרים לכולם, ולא ראיתי מישהו שלא קיבל מענה מתישהו, ממישהו, ולא משנה ממי.
השאלה אם זה מה שצריך, אם זה ככה צריך
לראות, שזה... לא, אני חושב...
הם אלה שמנהלים פה את כל העניין של...
א', כן, אזרחים, עם ישראל נמדד בערבות ההדדית שלו בזמני מצוקה.
השאלה איפה הממשלה?
אבל כן, צריך לתת מענה בעניין
הממשלתי. השאלה אם ממשלה מסוגלת להתמודד עם סיוע אזרחי בהיקף כל כך גדול, מה שאזרחים יכולים לעשות בלי בירוקרטיה, וגוף ממשלתי לא יכול בלי הבירוקרטיה. כך נראה לי. אפילו להוציא את הצבא, אפילו לשנע כוחות צבא ממקום למקום לוקח זמן. אז בטח לשנע ארגז חלב וארגז לחם ולהוציא אנשים ממקום למקום. אני לא מגן, אני אומר שזה כמציאות. בטח בבירוקרטיה הישראלית.
מדובר פה על פיצויים בסכומים הרבה יותר גבוהים מסתם תרומות אזרחיות.
כן, ברור, וזה כבר דבר שיבוא בהמשך. מוטי אלפרין, תודה לך, בוקר טוב.
תודה רבה.
יום טוב, עכשיו אנחנו עם הצפון, כי גם שם מתוח מאוד, ראש מועצת גליל עליון, גיורא זלץ איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, למאזינות, למאזינים.
אתם לפני ישיבת עדכון על המצב הביטחוני המאוד נפיץ ורגיש בצפון?
אנחנו כל הזמן בתוך עדכון, קודם כל בשוטף, אנחנו בקשר...
העדכון היומי התכוונתי.
כן, אנחנו בתשע ובחמש, תשע בבוקר וחמש אחרי הצהריים עושים הערכות מצב, אני רואה שאתה כבר מכיר את זה שלנו, וזה מסתמך על שיחות שלי עם גורמי מדינה, עם גורמי הצבא, הבכירים ביותר, ומתארגנים בכל האפשר לתוך האירועים, מתוך ידיעה שאירוע כאן יכול לפרוץ בכל רגע, ויוזמה שלנו, יוזמה שלהם, לא ניכנס לזה כרגע, ואנחנו האזרחים צריכים לעשות כל מאמץ, שלא נהיה לנטל ונאפשר למדינה ולצבא, ככל שיהיו לו מטרות כאן באזור, להשיג אותן, ובזה אנחנו עוסקים.
אז זהו, אני רוצה לשאול אותך, גיורא זלץ, תגיד, כל הזמן מדברים איתנו בשבוע האחרון ביטחוניסטים וגנרלים ואלופים, ומדברים על כך שיש מדרגות לחיזבאללה ולנסראללה, הוא לא רוצה לעלות מהמדרגה, יש שלוש מדרגות לסיפור הזה, מדרגה אחת זה לתת ירי פה, ירי שם, מדרגה שנייה זה יותר מזה, ומדרגה שלישית זה כבר מלחמה. מבחינת המדרגות, ככל שאתה יודע, ראש מועצת גליל עליון, איפה אנחנו עומדים כרגע?
אני חושב שהבנו, ויש חשיבות גדולה מאוד להערכות מצב ולחשיבה, אבל אני חושב שלמדנו על בשרנו שיש דברים שלא צפויים, ולכן צריך לנסות להיות מאוד מאוד ענייניים. אנחנו הגדרנו כאן אצלנו שלושה מצבי בסיס. מצב אחד זה המצב שקורה כשאנחנו נמצאים בו כרגע, בדרום יש לחימה שכנראה תתעצם, בצפון יש אירועים, אני קורא לזה מקומיים, במובן הזה שהם באזור גיאוגרפי קטן ומתחילים ונגמרים יחסית מהר. מצב שתיים, זה מצב שבו אותם אירועים קטנים מקומיים בשל תגובות משני הצדדים מתפתחים ובתוך כמה שעות אנחנו בתוך אירוע גדול. מצב שלוש, שאירוע גדול פורץ בתוך זמן קצר, שוב, ביוזמתנו, ביוזמתם, אבל פורץ בתוך זמן קצר. אז אנחנו קוראים במצב אחד, ואנחנו מתארגנים וחושבים גם על מצב שלוש. בכל אחד המצבים יש משמעויות של זמן, של מרחב, ובזה אנחנו עוסקים, לא בערכות ולא במחשבות, ולא ב... אני לא מנתח מוח ולא מנתח לב, ובטח לא מנתח נשמה. אני מזכיר גם שמי שעומד מאחורי כל האירוע הזה, זה לא רק החמאס, זה לא רק החיזבאללה. הגבול הצפון, צריך להבין, ואני ממליץ שכולם יכניס אותו לראש, גבול הצפון מתחיל מדרום, גולן, דרך החרמון ועד ראש הנקרה, זה כבר מזמן לא רק מהחרמון עד ראש הנקרה, ולכן האירוע גדול ומורכב, הוא יכול להתחיל בכל מקום ולהתפתח בכל מיני צורות, ולכן שוב, אנחנו צריכים להבין איפה נמצאים כרגע, ולהבין מה יכול להיות. אז אנחנו כרגע במצב אחד, אנחנו מוכנים גם למצב שתיים וגם למצב שלוש, וזה מה שאנחנו עוסקים בכל רגע נתון, פועלים בתוך המצב הזה של לחימה בדרום ודריכות ומוכנות פה, אבל יודעים שבתוך זמן קצר זה יכול להיות אחרת.
בהחלט, תגיד, התושבים התפנו מהאזורים שסמוכים לגבול? כלומר, איפה, לאן הם זזו גם?
אנחנו מיום ראשון שעבר, זה כבר שמונה ימים, פועלים ומשכנעים את תושבי המועצה האזורית גליל עליון לצאת מהאזור הזה.
לאן?
אז אני רק שנייה אחת, גם מהסיבה של לשמור על החיים שלהם, אבל גם מהסיבה שזה מה שיאפשר לצבא לפעול כמו שצריך. והתושבים התפנו חלק גדול מהם לקרובים ולמשפחות, חלק נוסף למקומות שאנחנו ארגנו, בעיקר בקיבוצים אחרים, ופה בהחלט צריך להגיד תודה ענקית, אבל מאות משפחות, ועוד מעט זה כבר אלפי משפחות למעשה, כי חלק עוברות מהמשפחה, מהחברים, כי זה כבר בלתי אפשרי להיות שם.
כמה המדינה בתוך האירוע הזה בסיוע לתושבים, בלמצוא מקומות, מלונות, מקומות מסודרים?
אני חושב שהבנתם כבר שעד עכשיו, עד יום שני, 8 בבוקר, המדינה למעשה לא הייתה רלוונטית. אני מבין שמתמול בלילה, ואני שמח על כך, זה משתנה גם בדרום וגם בצפון. אני מאוד מקווה שכבר במהלך היום הזה, בהחלטת הממשלה שנפגשת בעוד חצי שעה, יבינו שזה צורך ויתנו לתושבי הצפון, בהגדרה כזאת או אחרת, אפשרות להתארח גם בבתי מלון וגם במקומות שמשלמים בהם על חשבון המדינה. כרגע מי שמשלם את אותם, אני אומר שוב, מאות משפחות, זה צריך להבין. 500 משפחות שמשלמות 500, רק 500, רובן משלמות יותר. אבל 500 משפחות שמשלמות 500 שקל ללילה, זה 250 אלף שקל. זאת ההוצאה כל יום, וזה ילך ויגדל. נכון להיום, זה משולם על ידי התושבים, או על ידי הנהלת היישוב, או על ידי המועצה. זה הרשות, זה לא המצב שצריך להיות, ויש היום תושבים. יש שם מקומות שלא יכולים לעזור בזה, לצערי הרב, ולכן יש שם תושבים בכל הצפון שחלקם כבר עושים וחלקם מבקשים לחזור הביתה כי הארנק התרוקן. ואני מקווה מאוד, כפי שאמרתי לך, שכבר היום הממשלה תקבל החלטה ונוכל... אני רק רוצה להגיד מילה אחת עוד, גם אנחנו בתוך המועצה שלנו קיבלנו החלטה ואישור שלנו, של המליאה שלנו, של לעשות איזשהו תקציב לאירוע, אבל אם צריך נשתמש בו, אבל אני חושב שזה לא צריכה להיות המציאות, גם לא כל רשות יכולה לעשות את זה, ולכן אני מקווה מאוד, אם תדבר איתי בעוד 3 שעות, אני אוכל להגיד לך שמדינת ישראל קיבלה החלטה עד 4 קילומטר, עד 10 קילומטר, מה שהם יחליטו, אבל עד מרחק מסוים, כל התושבים שהתפנו, מדינת ישראל צריכה להיות מאוד
ברור. כל תושב שמבקשים ממנו לעזוב את הבית שלו, כל אזרח שמבקשים ממנו לעזוב את הבית שלו, לדאוג לו למקום...
אני מתנצל, מתחיל פה אירוע, אז אני יורד, בסדר?
בסדר גמור. אמן, תודה גיורא זלץ, ראש מועצת גליל עליון, תודה לך. טוב, מתוח שם. מקווה שזה אירוע, לא אירוע ביטחוני, שהתכוון שהוא חייב לרוץ אליו. בואו נדבר עכשיו על המצב, על המשפט הבינלאומי שקשור לכל המלחמה שמתרחשת בעיקר בדרום, כי הרבה שאלות צצות בסיפור הזה. פרופסור אבי בל, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר.
חבר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת סן דיאגו, וגם בכיר בפורום קהלת. כמה ישראל צריכה לחשוב פעמיים לפני כל פעולה שהיא עושה אחרי הטבח הנוראי שביצעו בנאצים מהחמאס בשבת שעברה?
זה לא עניין של לחשוב פעמיים. זה עניין של לציית לכללים שהם די ברורים, שזה מה שאנחנו עושים עד כה. הבעיה זה כמה אנחנו נציית לפרשנויות מוגזמות שכל מיני גורמים יציעו, וחשוב שאנחנו נתעלם מהם, שנפעול כדי לבצע את המשימות, ולא נקשיב לכל אלה שאומרים זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה וזה אסור.
כשאתה מדבר על כל מיני גורמים ועל כל אלה שאומרים זה אסור וזה אסור וזה אסור, כמו מי? מי? למשל האמריקאים?
האירופאים בעיקר. האירופאים אומרים, אתם חייבים לספק חשמל לרצועת עזה, אתם חייבים לעשות X, Y וZ. וזה לא נכון. מותר לנו לא לספק להם כלום. וכאשר הם אומרים שאחרת זה נוגד המשפט הבינלאומי, הם טועים.
כלומר, כל הנושא הזה של המסדרון ההומניטרי והכנסת סחורות היום, ישראל יכלה להימנע מזה בלי לעמוד בלי שום חשש של איזשהו עמדה לדין בינלאומי של אי מי מהצמרת המדינית כאן בישראל.
לא. בואו נבין משהו אחר. כל המוסדות שעלולים להיכנס ולהגיש כתבי אישום ולהעמיד אנשים לדין, הם מוסדות פוליטיים, הם לא מוסדות משפטיים, וזה לא משנה מה ישראל תעשה, בסופו של דבר יהיו כתבי אישום נגד חיילינו ונגד מנהיגינו, וזה בגלל המבנה הפוליטי, הדרישות הפוליטיות על אותם מוסדות. אז זה לא חכם לעצב את המדיניות שלנו על פי החשש הזה. במלחמה חייבים לנצח. בעניין המוסדות האלה, אנחנו חייבים לבנות אסטרטגיה להתמודד עם זה פוליטית, כאשר אנחנו יודעים שמראש תמיד יאשימו אותנו, תמיד אם יצליחו לשים יד על איזשהו חייל, ירשיע אותו גם.
כן, תגיד, בהחלט. ההחלטה של מערכת הביטחון, או בעצם של המדינה, להחזיר את זרם המים לדרום רצועת עזה, זה גם נחשב בתוך מה שאנחנו מדברים על חוקי מלחמה?
אני רק אחדד את השאלה של דוד, כי כשארצות הברית נלחמה בדאש ובעוד כל מיני מקומות בעולם, היא לא דאגה להחזרת צינור המים באמצע המלחמה. כדאי להוסיף את זה.
ויש כאלה, זה כמו הטענות האחרות של האירופאים שחייבים, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון. יש אנשים שטוענים חובה על פי המשפט הבינלאומי לספק להם מים, אין לנו חובה כזאת. אני חדד, יש חובה לדאוג לאספקה הומניטרית, אבל זה אך ורק אם אנחנו יכולים להיות בטוחים שהאויב עצמו, זאת אומרת כאן חמאס, לא יהנה מזה. והדרך היחידה לעשות זה בנסיבות של המלחמה הזאת, זה אם חמאס לא יהיה בשלטון. אם חמאס יהיה בשלטון, אז כל דבר שעובר לרצועת עזה עוזר להם. ואנחנו לא חייבים לעזור להם בכלל.
אבל מצד שני אנחנו במלחמה, ואחת ממטרות המלחמה זה למוטט את חמאס. לחסל את הארגון הזה, שלא יהיה ארגון כזה, כלומר הוא גם לא יוכל לשלוט בעזה, כי לא יהיה מי שישלוט בעזה. אני עוד לא נכנס לשאלה מי ישלוט ביום שאחרי, זו שאלה שאף אחד אין לו תשובה כרגע. אבל אם אנחנו במצב מלחמה, והמדינה הכריזה על מצב מלחמה, על פי הכללים והחוקים, אז למה אנחנו בכלל צריכים להתחשב במה קורה שם? אם מלחמה, אז מלחמה, בלי להסתכל, כן מים, לא מים, בעיה שלהם, או שמדינות אחרות יטפלו בזה, מצרים למשל.
שוב, הכלל הוא שבדרך כלל, בזמן מלחמה, אפילו לא אויב, חייבים לדאוג שבאיזושהי דרך הם מקבלים מה שהם מקבלים. זה לא חייב להיות אנחנו, מישהו צריך לדאוג לזה, כן? ואנחנו חייבים לעזור להם לדאוג לזה. אבל שוב, זה על תנאי שהסיוע של מים, חשמל, מזון, תרופות, לא מגיע לאויב עצמו, לחמאס. אם זה מגיע אליו, אז לא רק שאין לנו חובה לשתף פעולה, זה אסור לנו לעזור, כי זה ארגון טרוריסטי, ויש איסור על פי הדין הבינלאומי לעזור לארגון טרוריסטי.
טוב, יש לך הסבר מניח את הדעת למה בכלל הציעו את המסדרון ההומניטרי, או יותר נכון את הכנסת הסחורות מרפיח היום, אם כך? זו שאלה מן הסתם צבאית, ביטחונית, אבל בכל זאת אני מנסה להבין למה ארצות הברית ביקשה מישראל ולמה ישראל נהנתה לזה.
זה צד לא ידידותי של ארצות הברית. אנחנו שמענו נימות כאלה מארצות הברית כבר מההתחלה עם הנאום היפה של ביידן, היה איזה משפט באמצע, הוא הזהיר את מדינת ישראל שהיא חייבת לציית למשפט הבינלאומי. כאשר שומעים דבר כזה, מבינים שארצות הברית הולכת להמציא דוקטרינות שלא קיימות במשפט הבינלאומי, להגביל את מדינת ישראל. זה אכן מה שקרה.
כן. טוב, רק נזכיר שבינתיים אף גוף בינלאומי, מאלה שעוסקים תמיד בחטופים ובשבועים, לא ביקר, לא ראה, לא פגש אף אחד מ-150 או 200 החטופים הישראלים שנמצאים בשבי החמאס. פרופסור אבי בל, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה, בוקר טוב, בשורות טובות.
אני רוצה לצטט לך את מה שאומר אביגדור ליברמן, שהוא כותב ממש לפני כמה דקות. הוא אומר ככה, לפני שהסיוע ההומניטרי מגיע לתושבי עזה, נציגי הצלב האדום חייבים לבקר אצל החטופים הישראלים ולוודא שהם מוחזקים בתנאים ראויים, כפי שמחייב החוק הבינלאומי. רק לאחר מכן אנחנו יכולים לאפשר העברת סיוע הומניטרי לעזתים. אסור להסכים למתן סיוע חד צדדי אך ורק לתושבי עזה. איננו רשאים להפקיר את חטופינו, ובעניין הזה אני חושב שרוב אזרחי ישראל יסכימו איתו.
בהחלט, בעניין הזה אני מסכים איתו. עכשיו אנחנו עם השר לשעבר, חבר הכנסת מיכאל ביטון מהמחנה הממלכתי. שלום, בוקר טוב.
שלום דוד ובצלל.
לשעבר השר במשרד הביטחון, וגם היום חבר בוועדת חוץ וביטחון ויושב ראש ועדת משנה לבניין הכוח. אני לא יודע איפה להתחיל איתך, עבר, הווה, עתיד, בכל הסיפור של המלחמה, ואיך, לאן זה יוביל אותנו.
אני אגיד לך מאיפה להתחיל. מה? אפרופו כל מה שאנחנו שומעים על ההקלות הללו בזמן של המלחמה, חידוש הספקת המים בדרום רצועת עזה, עכשיו אולי הפסקת אש הומניטרית באופן חד צדדי כדי שתאפשר מעבר סחורות לתוך רצועת עזה, ממה שאתה יודע, חבר כנסת מיכאל ביטון, האם יש שינוי במטרות שמדינת ישראל שמה לעצמה ביום יומיים האחרונים?
אין שינוי במטרות. קם קבינט מלחמה מצומצם, חכם, מנוסה, זה סומך על שיקול דעתם. המאמץ הוא לדעת שהעולם איתנו, העולם מתחיל איתנו בגדול, זה נותן לנו גב להקות את החמאס, ונדרשים לפעול בתבונה וחוכמה כדי להשיג את יעדי המלחמה ולשמור על הלגיטימציה בעולם לתקוף חזק ולהשמיד את החמאס. והשיקולים הם שיקולים שנובעים מהסוגיה הזאת.
תגדיר לנו את המושג הזה, השמדת חמאס. מה זה אומר?
לחמאס יש יכולות צבאיות ויש לו יכולות שלטוניות, ובאופן מוגדר היעד הממשלתי והמדינתי זה להשמיד את שתי היכולות הללו. די פשוט.
כלומר שלא יישארו, לא יישאר זכר מהאנשים האלה. להשמיד, להרוג או להרוג את כולם.
לא, אנחנו קודם כל כן כפופים לדין הבינלאומי, אבל כשהקם להורגך, השכם להורגו.
טוב, השכם לא היה פה, השכם פה הוא פשלה אחת גדולה שעוד רבות ידובר. אנחנו ממעטים הרבה לדבר בזה, כי אנחנו, אני לא חושב שזה הדבר אנחנו נדבר עליו במלחמה, אבל השכם להורגו לא היה בענק.
אתה צודק שנעסוק בדברים האלה אחר כך, אבל עכשיו שחמאס מסתתר מאחורי אוכלוסייה אזרחית, אנחנו קוראים לה לצאת כדי לנהל איתו קרב, וכדי לסכל מחבלים, וכדי לפגוע בטילים ובאמל"ח ובעוצמות שלטוניות. ארגון טרור שמתנהג כמו דאעש ושהוא אכזרי כמו דאעש לא יכול לשלוט בשום מקום, לא בגבולות שלנו. זה מה שמונח על הכף, ואת זה אנחנו הולכים לעשות. יהיו עליות, יהיו מורדות, זה יהיה מורכב, נצטרך להיות חכמים. אני לא מציע להתרגש מפעימה כזאת, פעימה אחרת.
אבל זה בדיוק השאלה, אתה יודע, שרבים מאזרחי ישראל שואלים את עצמם. אני מתאר לעצמי שרבים ממאזיננו רוצים מאוד מאוד שאני אשאל אותך את השאלה הבאה. חמאס הוא ארגון טרור, הוא ארגון נאצי, הוא ארגון שיש לו מטרה אחת, להשמיד את מדינת ישראל, להרוג ולטבוח ולרצוח יהודים בכל רגע נתון.
ואני יודע מה יותר, להרוג יהודים או להשמיד את המדינה.
בצלאל, תן לי לשאול שנייה. כשאתה מדבר על חוקי מלחמה, מדינה מול מדינה, נניח אם חס וחלילה תתפתח מלחמה מול לבנון, אז יש חוקי מלחמה, מדינה מול מדינה. פה זה לא מדינה מול מדינה, זה מדינה מול ארגון טרור רצחני וקטלני ביותר, אכזר ביותר.
ולכן אנחנו מורידים ומשטחים בניינים ושכונות, אנחנו לא ממצמצים, וקבענו לעצמנו כללים ודרכי פעולה לחושות מהעבר, והדבר הזה צריך להמשיך. במסת ההפצצות בעזה היא גדולה יותר מבעבר והיא תימשך. אז כן, זה ארגון טרור.
ותוך כדי הפעולות האלה גם צריך לפתוח את מעבר רפיח לטובת סחורות לתושבי עזה, כשיש לנו שם קרוב ל-200 חטופים, אני לא יודע, אף אחד לא יודע מספר מדויק. זה מה שנדרש מישראל לעשות בעת הזו?
אני חושב שמה שציינתם קודם, את האמירה של ליברמן, שאם אנחנו נתקדם איתם בהיבטים הומניטריים, זה רק בתנאי שנדע שגם החטופים שלנו מטופלים הומניטרית, והדבר הזה צריך להדהד. אנחנו צריך לנהל מלחמה רצינית מאוד גדולה בחמאס, ועדיין לסגור שיש לנו חטופים, הדבר הזה לבדו מורכב ומאתגר בניהול המלחמה. ובתוך כל המאבק הזה אני סומך על קבינט המלחמה, אני לא יושב שם ולא רואה את המודיעין ולא רואה את התמונה העולמית והמדינתית, ולכן אני בעת הזאת אומר, תנו לאנשים לנהל את המלחמה.
נקווה שבור עולם ייתן להם את השכל לקבל את ההחלטות הנכונות. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, חבר הכנסת ביטון, וזה כן ללכת לאחור קצת, נושא כיתות הכוננות, שהיו בעבר ומאוד מאוד גימדו את יכולותיהם, וראינו בלחימה של שבת שעברה בפרוץ מתקפת הפתע של חמאס, כיתות הכוננות האלה, הם היו יותר משמעותיות, אולי היינו רואים תמונה קצת אחרת, אולי הרבה יותר אחרת, וזה אחד מהכישלונות הגדולים, אפשר לומר?
צריך לסייג ברשותך. קודם כל, כיתות הכוננות הם הכוח המבצעי הבולם הכי משמעותי שהיה בשעות הראשונות. סיפורי הגבורה והמעשים של קיבוץ אלומים ומגן וכפר עזה ובארי ונירם, בכל מקום כזה התגלו גיבורי ישראל שהצילו אותנו מאסון גדול יותר. לכן מאותו רגע באתי ודרשתי גם בממשלה וגם בכנסת את הנשקים הארוכים והקמת כיתות כוננות בכל הארץ. זה מה שאני אעסוק בו שבוע שלם, וכבר חילקנו אלפי נשקים ארוכי קנה, ומתחילים עכשיו תוכנית של קליטת אנשי מילואים בערים. כל אדם שעשה מילואים, שעשה צבא מ-03, שרוצה להתגייס למילואים ולהגן על היישוב שלו, צריך לפנות לקב"ט של העירייה, להתגייס למילואים ולקבל נשק ולהגן על הקהילה שלו. העתיד, מה שקרה פה באופן חריג, וזה מה שאתה שואל, זה שהתפיסה הייתה שכיתת כוננות היא צריכה להיות 10 אנשים, אבל התפיסה הייתה שהתקפת מחבלים תהיה 3 מחבלים. פה עלו על יישוב 50 מחבלים, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, הג'יפים של חמאס הגיעו לאופקים, ולכן כיתות הכוננות צריכות לקום גם באופקים וגם בבאר שבע.
טוב, זה עוד חלק מכל מה שנדבר עוד על העתיד. אנחנו, איך צריך להיראות?
זה לא העתיד,
זה עכשיו, נכון. זה ההווה, זה אני מסכים איתך.
האיום על קריית שמונה ושלומי ומעלות הוא עובד, וגם על אופקים, ולכן צריך להקים את הכיתות הללו יד, ובעלים הקרובים הדבר הזה
אנחנו מודים לך מאוד, חבר הכנסת מיכאל ביטון, תודה שדיברת איתנו, חייבים
תודה,
לסיים,
בשורות
טובות. אני רק מדכן שלפני 9 דקות ירי רקטי קטן לעוטף עזה, 1 אחרי 9.5 שעות של שקט. נפגש מחר, להתראות, בוקר טוב, חודש טוב. תודה דוד.